השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום, ערב טוב לכולם, סליחה על האיחור. טוב, קבלן גדול, העשיר של העיירה, בנה את כל העיר, בניינים, פארקים. הוא יוצא, אבל היה קמצן. בחיים שלו לא נתן אגורה אחת לצדקה, אף אחד לא נהנה מהכסף שלו. כן? אז פעם הוא יוצא עם העוזר הצמוד שלו לסיור באיזה פארק בנייה, וקורא אסון לא עלינו ולא על אף אחד. וצונח המנוף על הראש של שניהם, והם מתים במקום. הם עולים למעלה, המלאך בבית הדין של מעלה מסתכל עליהם ואומר, אתם שניכם לגיהנום, בלי לבדוק בכלל. אתה קמצן, בחיים שלך לא נתת, לא מעשר, לא חומש, שום תרומה לא נתת. והעוזר שלך זה היה הקומבינטור, שעשה בשבילך את כל הערמות. היה הולך בעירייה, תופס כזה, תופס אחר, מסדר לך פה שוחד, שם שוחד. העוזר הוא ערמומי. ניגש למלאך, מוציא שטר של 100 יורו ואומר, אם אני נותן לך את המאה יורו, אתה מעביר אותי לגן עדן. המלאך מסתכל על המאה יורו, למעלה הוא לא מכיר דברים כאלה. הוא אומר, בשביל סכום כזה אני מוריד אותך חזרה למטה. אחרי רגע הוא פותח את העיניים. בוחני תנועה, בוחני משטרה, בלגן שם מסביב, ראש העיר. ומישהו צועק, תראו נס, הוא התעורר. שעה הוא מת, התעורר, כבר הכנו לו את המצבה. שואל אותו ראש העיר, תגיד לי, ואיפה הבוס שלך? למה הוא לא ירד יחד איתך? הוא אומר, הוא עוד מתווכח עם המלאך למעלה, מנסה להוריד אותו ל-50 יורו. כסף זה הדבר הכי יקר שיש לנו. כסף זה בריאות, כסף זה חיים, כסף זה עושר, נכון? אני כהורה צעיר, גם עמית הזדהיתי, יש פה עוד אנשים צעירים. תחילת שנת הלימודים צריכים הרבה כסף, נכון? אחרי החופש, תחילת שנה, החודש הקודם עלה לנו, החודש הבא יעלה לנו. כסף זה דבר בהחלט יקר, והרבה פעמים כסף זה ממש בריאות והחיים של הילדים שלנו. ויהודי עומד בפני אתגר מאוד מאוד קשה. בואו נודה על האמת שאנחנו עומדים יום יום ושעה שעה בפני האתגר הזה, להתחלק בכסף שלנו עם אנשים אחרים. להתחלק בכסף שלנו עם אנשים זרים. פה בבית כנסת, אני מתפלל פה בבקרים, כל הזמן באים אנשים ומבקשים צדקה. לפעמים זה 3 פעמים בתפילת שחרית. בא בן אדם עם מכתב מרב כזה, עם מכתב מרב כזה, צרה כזאת לא עלינו, צרה אחרת לא עלינו, פה ילדים יתומים, פה אישה אלמנה, לא עלינו ולא על אף אחד, צרות מכאן ומשם, לתת ולתת ולתת, וצריך הרבה כסף לתת, רוצים הוראות קבע, רוצים השתתפויות לאורך ימים, באמת לחתן אנשים, לעזור לאנשים להציל את עצמם. והרבה פעמים בן אדם בא ואומר, בפרט אם זה כבר האני השני שמבקש, או האני השלישי, או האני הרביעי, אתה בא ואומר, למה אני חייב? למה אני חייב להתחלק בכסף שלי עם אנשים אחרים? אנשים, לא יודע, הבעיות של כל אחד עם הבעיות שלו, אז מה? אבל גם לי יש ילדים. וכל הגורה שאני מוציא מהכיס, זה על חשבון הילדים שלי. אם אני נותן לעני 10 שקלים או 100 שקלים או 1,000 שקלים, לי יהיה פחות בכיס. אז מה ההיגיון בכלל לדרוש ממני לתת צדקה? מה ההיגיון לדרוש ממני לוותר על ההכנסות שלי, לוותר על הרווחים שלי בשביל אנשים אחרים? בשביל אנשים שאולי לא עובדים מספיק, אולי לא מתאמצים מספיק, וגם אם מתאמצים ואין להם מזל. אבל למה אני הכתובת? למה הילדים שלי הכתובת? למה הפרנסה שלי הכתובת לתת לאנשים אחרים? מה בכלל ההיגיון מאחורי המצווה הזאת של מצווה צדקה, שהיא מצווה כל כך חשובה ומרכזית ביהדות? יותר מזה, פרשת ראה זאת פרשת הצדקה של התורה. אין עוד שום פרשה בתורה שכל כך הרבה מדברת על צדקה לעניים, פתוח, תפתח את ידך, נתון, תיתן לו. הרבה מאוד פסוקים, מסת נדבד ידך, איש כמתנת ידו. הרבה מאוד פסוקים שמצווים על הצדקה, בעצם כל המקורות של הצדקה בתורה, עשר תעשר, עשר עשר, עשר תעשר את תבועת זרעך, כל ההבטחות על הצדקה, גם הדרישות של הצדקה, הכל נמצא אצלנו בפרשת השבוע, פרשת ראה. ובפרשה יש דבר מאוד מאוד מעניין, שלכאורה הוא עוד יותר מרגיז, הוא עוד יותר מחדד את התפיסה של התורה בנושא צדקה. התורה מצווה אותנו לתת צדקה, סוף הפרשה, פסוקים אחרונים, התורה שמה מדברת על הצדקה בחג. אתה עושה חג, קנית בשר, קנית דגים, אתה חוגג עם כל המשפחה, עם הילדים, עם הנכדים. באה התורה ומצווה אותנו לא לחגוג לבד, אלא להביא את הגר, את היתום ואת האלמנה, להזמין אורחים עניים אל שולחן החג. והתורה אומרת שני לשונות בהגדרה של הצדקה. שני לשונות איך התורה רואה הצדקה. פעם ראשונה התורה אומרת, נקרא במובא מספר אחד, דברים תזיין, זה ממש הפסוקים האחרונים של פרשת ראה, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוקיך, ושמחת אתה ובנך וביתך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. התורה מגדירה את הצדקה בפעם הראשונה כמו שאנחנו מגדירים אותה, נדבה. מה זה נדבה? אני לא חייב לתת, אני רוצה לחגוג עם אשתי, לחגוג עם הילדים שלי, אני לא חייב להביא אנשים זרים הביתה. תהיה אבל נדבן, תהיה אלטרואיסט, תהיה נחמד, תהיה אכפתי, תהיה סולידרי, תשים לב מה קורה סביבך, תזמין. אז פעם ראשונה התורה קוראת לצדקה איך? נדבה. מה זה נדבה? אני לא חייב. טוב לב, תהיה טוב לב. אל תלך רק לפי שורת הדין, תלך לפנים משורת הדין. ואז התורה ממשיכה, וזה ממש המילים שחותמות את פרשת השבוע, איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך. אומרת התורה, הצדקה היא לא רק נדבה, היא מתנה לעני. אתה חייב לתת מתנה לעני. עכשיו, זאת כבר מילה מהפכה. למה? כי מה זה מתנה? למי נותנים מתנה? למי שצריך לקבל את המתנה. מתנה נותנים למי שמגיע לו. כאילו הצדקה היא לא רק נדבה שאני נותן מטוב ליבי, אלא מתנה שמגיעה לעני. כאילו העני עשה איזה משהו מיוחד, שמגיע לו שאני אתן לו את המתנה הזאת. מתנה נותנים... מה?
אבל זה באמת כך, הוא לקח
ו... בשבילו זה מתנה.
בשביל זה שנתן,
כן.
זה, הוא כאילו קיבל מתנה, זה בזה
הנותן,
שזיקה אותו.
אוקיי, אתה צודק ואני עוד מעט אדבר על זה, מה אני נותן להשאיר. נכון, אתה בדיוק נוגע בנקודה, אבל בכל אופן התורה עושה פה מהפכה ואומרת, הצדקה היא לא רק נדבה. הצדקה היא מתנה שאנחנו צריכים לתת לעני.
אני מבין את זה.
רגע, שנייה, אכפת לך, אני אסיים, ואיך אנחנו אומרים בפורים? מתנות לאביונים. למה מגיע להם מתנות? מה אני עשה שמגיע לו לקבל ממני מתנה? מילא לקבל ממני נדבה, אני מבין, כי אני טוב לב ויש לי, אז למה לא לתת? אז אני אתן לו. אבל לתת לו מתנה? אגב, ולפני שעמית אומר מה שהוא מבין, חשוב לי לחדד את העניין. זאת הסיבה שביהדות יש חידוש שאין אותו בחוק של המדינה ואין אותו בשום דת בעולם. אנחנו יודעים שהנוצרים לקחו מאיתנו את הנושא של החמלה והנושא של הצדקה, וגם המוסלמים מאוד מאוד מהדרים כביכול בעניין הזה של האכפתיות והסולידריות והחמלה על הנזקקים. אבל יש חידוש יהודי שלא קיים בשום מקום בעולם. ביהדות הצדקה היא חובה, היא לא חסד. אדם חייב לתת, עד כדי כך שנפסק להלכה ונקרא את זה בשולחן ערוך, שבכל קהילה פעם, ומי שהסתובב באירופה בקהילות עוד רואה את זה, בכל קהילה היה בית תמחוי. היה מקום שהעניים היו באים ביום שישי, מקבלים 14 מנות צדקה לכל השבוע, 7 מנות לכל יום כפול 2, 14 מנות, וכל בני העיר היו חייבים לשלם לבית התמחוי. החזיקו אותו, כמו את בית הכנסת, כמו את המקווה, כמו את כל המוסדות אחרי קופת חולים, כל המוסדות האחרים של הקהילה, כל הקהילה הייתה חייבת לשלם מס ציבור, שחלק ממנו הלך לצדקה לעניים. ומי שלא שילם, בית דין היו שולחים הוצאה לפועל, לקחת ממנו משכונות, לקחת ממנו ערבונות, כדי לממן את הקופה לעניים. זאת אומרת שהתורה לא רואה בצדקה רק נדבה, לא רואה רק טוב לב, הצדקה היא חובה. אתה חייב להתחלק בכסף שלך עם אחרים. כמו שאתה נותן לילדים שלך, ככה אתה חייב, יש לך חובה גמורה, בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, להתחלק עם הכסף שלך עם אנשים זרים, שאתה לא מכיר אותם, שאתה לא מעריך אותם, שאתה אולי רואה בהם אפילו בטלנים, אתה חייב על פי הלכה להתחלק איתם, עד כדי כך, עד כדי שאם אתה לא נותן, ואתה יכול לתת, בית דין שולחים הוצאה לפועל, כדי לגבות ממך כסף שתזקה. וזה דבר שהוא מאוד קשה להבין אותו. כי תבוא לבן אדם ברחוב, תגיד לו, בוא נעשה חוק במדינת ישראל שמחייב לתת צדקה. הוא יגיד לך, מה פתאום? צדקה זה נדבה, צדקה זה טוב לב, צדקה זה חסד. באה התורה ואומרת, לא, צדקה זה גם חסד, אבל גם חובה. למה? כמו שאמרנו, זה מתנה לעני. כביכול מגיע לעני מאיזושהי סיבה, הוא עשה משהו כביכול, שמגיע לו בגלל זה לקבל את המתנה הזאת. נקרא בשולחן ערוך יורד יא סימן ריש ממ"ח, כל אדם חייב ליתן צדקה. זה לא חסד, זה לא נדבה, זה לא טוב לב שתלוי במצב רוח שלך, שתלוי כמה אתה טיפוס פזרן. יבוא אדם ויגיד, אני גם לאשתי לא נותן, אני קמצן. לא, זה לא משנה. אתה חייב לתת צדקה. כל אדם חייב ליתן צדקה. ומי שנותן פחות ממה שראוי לו ליתן, הוא נותן צדקה, אבל פחות ממה שהוא יכול לתת, כי יכול לתת יותר, בית דין כופין אותו. הוא מכין אותו מכת מרדות, נותנים לו מלכות מדי רבנן, עד שייתן מה שעמדו הוא ליתן, עד שייתן מה שבית דין החליטו שהוא מסוגל לתת, ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחים ממנו. שולחים הוצאה בפועל, לקחת אותו פרישית, לקחת אותו טלוויזיה, לקחת אותו רכב, בשביל לקחת מזה דמי צדקה. זאת אומרת שבתפיסה היהודית, צדקה היא לא חסד. אם תהיה פה מדינת הלכה, יהיה חוק, שכמו שמשלמים מס הכנסה, וכמו שמשלמים ביטוח לאומי, ככה מעשר נותנים לעניים. מעשר נותנים לבתי התמחוי, מעשר נותנים לאנשים שעומדים מסכנים בערב חג ומחכים למנה לשולחן לעשות את שולחן החג. זה חוק, זה חובה גמורה. למה? מאיפה זה מתחיל? כי כמו שאמרתי, כי הצדקה היא לא רק נדבה, הצדקה היא מתנה מגיעה לעני. כאילו מאיזושהי סיבה, התורה רואה בעני מישהו שמגיע לו, שאנחנו חייבים לתת לו. ואנחנו שואלים, באמת, מה ההיגיון הזה? אני חייב לו, מה אני חייב לו? אני חייב לאשתי, אני חייב לילדים שלי, אני חייב לעצמי. יותר מזה אני לא חייב כלום. מה אני חייב לבן אדם הזה שכן הלך לו בחיים, לא הלך לו בחיים? מה זה עניין נוגע אליי? אתה רוצה להגיד לי שאני אתן נדבה, אני אתן נדבה. אבל לתת לו מתנה? על מה מגיע לו מתנה? שהוא לא עובד? שהוא קם מאוחר? שהוא חי על חשבון אחרים? על מה מגיע לו מתנה? זאת אומרת שליהדות יש תפיסה מאוד מאוד עמוקה בנושא צדקה. זה לא רק תהיה נדבן, תהיה רחמן, תהיה אלטרואיסט. לא. זה משהו שלא קיים בשום דת אחרת, תפיסה מאוד מאוד עמוקה למה האדם חייב לתת צדקה. וכמובן במהלך השיעור נתייחס גם לנושא הכל כך מעניין, אם אכפת לך אברהם גם עמית מחכה, לנושא הכל כך מעניין של הקשר בין צדקה לעשירות. אנחנו יודעים שצדקה לעשירות, אנחנו יודעים שצדקה זאת המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר אני מוכן לעמוד עליה למבחן. ובחנוני נא בזאת. בכל המצוות בתורה אסור לבחון את הקדוש ברוך הוא. על המעשר, אוקיי, המעשר אבל זה סעיף, אתה צודק, אני אפרט את ההבדל, אני עוד באמת אפרט את ההבדל בין המעשר לצדקה, אני אפרט את העניין היטב, אבל רגע, לצורך העניין, נכלול את המעשר עם הצדקה, המעשר זה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן לעמוד למבחן אם זה עובד. כל מצווה אחרת אסור. אם אדם התחיל לשמור שבת, ובגלל זה בא לו הפסד בעסקים, אז מה הוא יגיד, אני אפסיק לשמור שבת? אתה לא מבין את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. על צדקה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן שתבדוק אותי בסוף החודש, אם הרווחת או הפסדת, אם נתת צדקה כראוי. צדקה זה המצווה היחידה בתורה שיש לה קשר לעשירות. שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם יכולים לאלץ אותי, ואנחנו נביא עוד מעט מכתבים מדהימים מהרבי, שהרבי אומר, זה לא סתם שצדקה מביאה לעשירות. צדקה זה המפתח לעשירות. אם אדם רוצה להיות עשיר, אם אדם רוצה כביכול, לאלץ את הקדוש ברוך הוא לעזור לו, לאלץ את הקדוש ברוך הוא להפוך להיות שותף שלו, יש דרך מאוד פשוטה. תן יותר ממה שאתה רגיל, יותר ממה שאתה מסוגל, ואתה כביכול דוחף את הקדוש ברוך הוא לתוך העסק שלך. אתה דוחף את הקדוש ברוך הוא להיות שותף שלך, כי הוא הבטיח לעזור, הוא הבטיח לתת את החלק שלו. אז אנחנו כמובן נדבר וננסה, אנחנו נראה ששני הדברים קשורים אחד בשני. התפיסה של היהדות בנושא צדקה, שהצדקה היא חובה ולא רק חסד, קשורה בקשר ישיר לנושא הזה שמעשר מביא ברכה, מעשר מביא עשירות. אנחנו רוצים באמת היום ללמוד את כל הפילוסופיה היהודית בנושא צדקה ופרט אחרון בהקדמה. מאוד מאוד חשוב, אנחנו עומדים בערב ראש חודש אלול, שבת הקרובה תהיה שבת מברכים אלול. תהיה כבר ראש חודש אלול, סליחה, שבת אחרי כבר הייתה. שבת הקרובה תהיה, אני מתכוון, ראש חודש אלול בעזרת השם. ואנחנו יודעים מה שהרמב״ם כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שמנהג ישראל להרבות במעשים טובים בחודש אלול, ומה הדבר, הדוגמה היחידה שהוא מביא? להרבות בצדקה. להרבות בצדקה ובמעשים טובים, כך כותב הרמב״ם. זאת אומרת, המצווה היחידה שהרמב״ם מביא, שהיא סגולה בחודש אלול, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לזכות בעזרת השם לחסד בימי הדין, לרחמים בימי הדין, זה עניין הזה של הצדקה. למה? הרבי הסביר הרבה פעמים. אתה עומד בימי הדין, מגיע לך לקבל שנה טובה, או שכן או שלא. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? תן לי צדקה. אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי, נכון? אבא לא הולך עם ילדים לפי מידת הדין. הולך לפני משורת הדין. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך צדקה? תן גם אתה, לא צדקה. תיתן גם אתה, תתנהג אתה לפני משורת הדין. תן גם למי שאולי לא מגיע לו, וגם הקדוש ברוך הוא מצידו ייתן למי שאולי לא מגיע לו. ייתן לך גם אם לאו דווקא מגיע לך. ומילא אומר הרמב״ם, מנהג ישראל בימי הרחמים והסליחות, עם כל המעשים הטובים שמרבים בהם, אמירת הסליחות וכו' וכו' וכו', במיוחד הוא מפרט את הנושא של להרבות בצדקה, שזה במיוחד הסגולה לזכות בימי הדין. אז זה מילא מכל הכיוונים, גם פרשת השבוע, גם חודש אלול, גם הסגולה של העשירות שכולנו רוצים אותה וזקוקים לה, ומילא מכל הסיבות זה זמן לדון באמת מה התפיסה היהודית בנושא צדקה, בנושא מעשר וכו', כל הפרטים שיש בזה. חומש דברים, אנחנו בפרשה הרביעית, פרשת ראה, מתחילות שלוש פרשיות שמלאות מצוות. משה רבנו לפני שהוא נפרד מהעולם, אנחנו כבר ממש עומדים בשבועות האחרונים לחיים שלו, משה רבנו מקדיש שלוש מצוות, ראה, שופטים ותצא, לחדד מצוות שהוא לא מספיק חידד אותם. כי משה יודע שזהו, שהוא האחרון. הוא האחרון שיכול לדבר בשם הקדוש ברוך הוא. הוא האחרון שיכול לכתוב את התורה, ואחר כך מה שלא כתוב כבר לא יהיה. כבר לא יהיה מצוות מהתורה. כל מה שחזל הוסיפו אחר כך, זה לא בחשיבות של מצוות דאורייתא. רק משה רבנו יכול לדבר בשם הקדוש ברוך הוא ולהגיד מצוות דאורייתא. אז משה, לפני שהוא נפטר בימים האחרונים, יש כמה וכמה מצוות, כמה עשרות מצוות, ביחד יש יותר מ-100 מצוות בפרשיות האלו, שהוא חוזר עליהם ומחדד אותם ומפרט אותם חזק מאוד. אחת מהמצוות שמשה מרחיב בפרשיות, בפרשת ראה, כמו שאמרנו, מצוות הצדקה. אוקיי, מה זה צדקה? אני רוצה להתחיל באמת עם מה שאתה הדגשת, להבדל בין צדקה למעשר, אני רוצה לפתוח עם העניין הזה. מה זה צדקה? כמה חייבים לתת? צדקה הולכת לעניים, אבל כמה לתת לעניים? הרי יש עניים בלי סוף לצערנו, ואני צריך המון המון כסף, הוא צריך הרבה יותר ממה שאתה יכול לתת לו. בא אני ומביא מכתב שהוא מייצג איזה משפחה, שנפטר אבא וישיר יתומים, הם צריכים המון כסף, צריכים לחתן 5 ילדים, נו מה אתה יכול לתת להם? אז כמה לתת להם? את כל מה שיש לי לתת לאנשים אחרים. אז מאוד חשוב, קודם כל צדקה זה עד מעשר או עד חומש, תלוי במידת נדיבות הלב של האדם. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל כבר מהאבות, מאברהם ויעקב. אברהם אבינו חוזר מהמלחמה, חוזר ממלחמת 4 המלכים, 5 המלכים, הוא ניצח והוא יוצא עם הרבה הרבה שבי, הרבה הרבה רכוש, הרבה הרבה ממון, הוא חוזר מהמלחמה. הוא פוגש את מלכי צדק שהיה כהן, כהן לכל עליון, ואיך התורה אומרת? ויתן לו מעשר מכל. אברהם מבין שהוא צריך להתחלק עם הכהן, למרות שמה קשור הכהן, הוא יצא איתך למלחמה, הוא פגש אותך בדרך, לא. אברהם מבין שחלק מהרווחים שלו הוא צריך לתת לאחרים. הוא לא יכול לשמור את הכל לעצמו, הוא חייב חלק מהרווחים וכמה מעשר. אז זה השיעור הראשון שאנחנו רואים בתורה, וכך קובעים חז"ל, שמעשר זה השיעור הרגיל לצדקה. חולפים שני דורות, מגיעים ליעקב אבינו. יעקב אבינו הולך, עוזב את ארץ ישראל, אחיו רודף אחריו, הוא לא יודע מה יהיה, הוא בלחץ. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, הוא נודר נדר. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם תעזור לי, ושבתי בשלום אל בית אבי, ואני אחזור חזרה לארץ עם הנשים שלי, עם הילדים שלי, הכל יהיה בסדר, כל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך. הוא אומר שני לשונות, אברהם אבינו אמר, ויתן לי מעשר מכל. יעקב אבינו כבר אומר, הנכד אומר, עשר העשרנו לך. למה אמר שני לשונות, עשר העשרנו? מה זה ספר שירה? למה אמר פעמיים? לומדים מזה חז"ל שיעקב אבינו התחייב לתת 20%. לא 10% אלא 20%. מזה למדו חז"ל שהשיעור של צדקה זה עד מעשר. אלא אם כן אדם הוא בעל עין יפה, אדם הוא יותר פזרן, יותר רחבן, אז יכול לתת עד חומש. ואמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אל תיתן יותר מ-20%, כי אז אתה תהפוך להיות עני. אתה תצטרך לחזר על הפתחים. זה 20%. אתה תצטרך לחזר על הפתחים, אז מה הרווחת? אז זה העניין הפשוט. מעשר או עד חומש. עכשיו, וזה הדבר שחשוב לענייננו. צדקה מהתורה זה לא עניין אקטיבי. זה עניין שתלוי בעניים. כמה עניים שבאו? אם באו עניים, תן להם עד מעשר. לא באו עניים, אתה מתפלל בבית כנסת ברבע לשש בבוקר, העניים עוד לא קמים בשעה הזאת, אתה לא צריך לתת צדקה. בתורה מעשר, סליחה, צדקה, זה חובה שתלויה בכמות העניים שדפקה אצלך בדלת. באו הרבה עניים, תן לכל אחד מטבע, עד שתגיע עד מעשר, יותר אתה לא חייב, או עד שתגיע עד חומש. לא באף אני, אתה לא חייב לתת. למה זה חובה תגובתית? זה מצווה תגובתית לנוכח העני. איך יהודי יכול להישאר אדיש? כך מדייקים מהרמב״ם, נקרא במובן מספר 2, רמב״ם מתנות עניים פרק ז', מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר פתוח תפתח את ידך לו, פרשת השבוע. וכל הרואה אני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה, עבר בלא תעשה. שנאמר לו תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. להישאר אדיש לאחיך האביון? כל יהודי שדופק בדלת רוח שלך, להישאר אדיש, תן לו עד מעשר או עד חומש. אבל שוב, זה תלוי בעניים שבאו, לא באו, הרווחת את הכסף. זה חובת צדקה מהתורה. באו חז"ל אחרי החורבן והוסיפו עוד מצווה מאוד מאוד חשובה. לרוב הפוסקים זה באמת מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל היא מאוד חשובה. וזה הרעיון של מעשר כספים. מעשר כספים אומר שאדם נותן בכל מקרה, מפריש באופן קבוע, עשירית מרווחיו לצדקה. לא מחכה שהעניים יבואו, ואם העניים לא באו הוא נשאר עם הכסף בכיס, אלא באופן אקטיבי, כמו שמשלם מס הכנסה, ומשלם העם, ומשלם את כל הצרות האחרות, ככה להבדיל, מפריש באופן מסודר, מעשר מרווחיו לצדקה, ואם הוא, יש לו יותר רוחב לב, עד חומש. אגב, הרבי כתב בכמה מכתבים לתת בין מעשר לחומש. לפעמים הוא כתב 15%, 15%, לפעמים 16%, לפעמים 14%. זאת אומרת להרוויח את שתי המעלות. לא רק מעשר, אלא יותר מזה. חומש זה קשה לתת. אז בין מעשר לחומש, קצת יותר ממעשר, הוא קרוב לחומש. כמה לשונות הוא כתב בעניין הזה, שחזל הוסיפו ואמרו, לא לחכות לעני, אלא באופן אקטיבי, באופן מסודר, להפריש מעשר מן הרווחים לצדקה. עכשיו, מעשר כספים זה מהרווחים נטו. זה אחרי שהורדת את כל ההוצאות שיש לך. אם יש לך הוצאות לצורך העבודה, דלק, ביגוד, מטפלת, כל מה שיש לך לצורך העבודה אתה יכול להוריד. מעשר של הרווח נטו, אתה יכול, את זה אתה צריך להפריש לצדקה. אגב, הערה שחשוב לדעת אותה, הרבה פעמים אנשים שואלים אותה, שלא נדע, אבל שואלים את זה. אדם שלא יכול לתת מעשר. הוא מפרנס משפחה עם כמה ילדים, הוא בקושי מרוויח, הוא מזכורת אחת, אשתו מזכורת אחת. מה הם מרוויחים? ללכת לדרוש מהם עכשיו לתת 1,000-2,000 שקל כל חודש לצדקה, זה הרבה מאוד, זה קשה מאוד. אז יש בפוסקים שכתבו שאדם שלא יכול לתת מעשר, שיוריד את ההוצאות הבסיסיות. זאת אומרת, שיחשב מעשר רק מהמותרות שנשאר לו. זאת אומרת, יעשה חשבון כמה עולה לו דיור, כמה עולה לו מזון, כמה עולה לו חינוך. כל ההוצאות הבסיסיות, אותם הוא בכלל לא צריך לחשב. אז אם הוא מרוויח 15,000 שקל ו-13,000 שקל עולה לו לחיות, אז כל המעשר שלו הוא מחשב מ-2,000 שקל. מבחינתו, 2,000 שקל שנותרו על ההוצאות הבסיסיות, זה הרווח שלו. זה מותרות שיש לו בחיים, זה תוספת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא יכול לחשב את המעשר רק מתוך זה. זה אמנם לא כתוב בכל הפוסקים, זה חלק מהפוסקים, אבל מי שמאוד רוצה לקיים מעשר אבל מרגיש שהוא לא יכול, שזה יבוא על חשבון הילדים שלו, אז יש פוסקים שאומרים שיכול לסמוך על היתר הזה, שיחשב את המעשר רק מתוך התוספת על ההצטרכויות הבסיסיות, על ההוצאות הבסיסיות לחינוך, לילדים, אם עוזר לילדיו הגדולים, זה גם כתוב שיכול. אם... נכון? אפשר לעזור לילדים, גם את זה אפשר להוריד. לצדקה גם, אם זה הולך להוצאות בסיסיות של הילדים, הוצאות בסיסיות, כמו דיור, כמו מחייה, לא בשביל לנסוע לטיול בחוץ לארץ. אם זה הולך להוצאות בסיסיות, אז בוודאי גם ילדים נחשבים מזה. אבל תמיד עדיף לתת גם למטרת צדקה, לפחות חלק מהמעשר, לפחות חלק מההפרשה, שלא הכל יחזור אליך. אוקיי, כמו שאמרנו, אז יש לנו את הצדקה מהתורה, ויש לנו את התוספת על הצדקה מהתורה, שהיא מעשר כספים מדרבנן, שאומר אדם מפריש מעשר באופן קבוע מכל רווח שיש לו. בין אם זה בא מהבנק, בין אם זה בא מהמסחר, בין אם זה בא מעיסוקו כשכיר, מכל עיסוק שבעולם, הוא מפריש את התוספת למעשר. עוד תוספת מאוד מאוד חשובה, שגם אנשים הרבה פעמים שואלים אותה, למה אפשר לתת מעשר? לאיזה מטרות? הרי אנחנו מופצצים בתיבת הדואר בבקשות, מבית חולים, עד פוליטיקאים שרצים לבחירות, ועד העניים שצריכים, ועד בית הכנסת, ועד לקנות עלייה בראש השנה, וכל אחד רוצה לעזור לכל כך הרבה גופים, וכל היום, כל אדם הוא מוסד, כל יהודי היום הוא איזה גמח מעלך, או איזה מוסד מעלך, אז למי לעזור? אז דבר מאוד מעניין, צדקה מהתורה זה לעניים, אבל מעשר, אדמור הזקן פוסק, שמעשר הוא לאו דווקא לעניים. אתה נותן לעני את ה10 שקלים, את ה5 שקלים, את ה100 שקל, כמה שאתה נותן לעני זה בסדר, תוספת עד מעשר או חומש אפשר לתת לכל מטרת מצווה. אוקיי, בואו נקרא האחרונה במובאה מספר 2. רמה יורד דעה רשמתת א', ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצווה, כגונרות לבית הכנסת או שאר דבר מצווה, רק יתננו לעניים. הרמה כותב שאת המעשר צריך לתת לעניים, לא לתת לעלייה לבית הכנסת או לכל דבר שאתה רוצה. אבל אדמור הזקן לא פוסק ככה, זה היסוד מהשח והתז, מאחרונים אחרים, והמעשר שיפריש הבן יכול להוציא לשאר מצוות. אז מפורש, אם אדם רוצה לעלות לתורה בראש השנה ויום כיפור, רוצה לעזור לבית הכנסת, הוא יודע שבלי המעשר אין לו כסף לשלם את זה. אנשים מעלים את המחירים של המפטיר יונה, מגיעים ל-20,000 שקל, 30,000 שקל, בלי המעשר הוא לא יקנה את זה. אבל הוא אומר, יש לי 3,000 שקל מעשר, יש לי 20,000 שקל מעשר, ייתן לבית הכנסת תרומה, ובינתיים גם אני אעלה לתורה וירוויח זכות ביום הדין. אין עם זה שום בעיה. לפי אדמור הזקן, אפשר לתת מהמעשר לשאר דבר מצווה. למה? אתה נותן את זה לבית הכנסת. אם לא המעשר, לא היית עושה את העלייה. זה לא שאתה עושה סיבוב על המעשר. אם לא המעשר, לא היית עושה את המצווה הזאת. אז תיתן את דבר מצווה, אין עם זה שום בעיה. אז זה תוספת חשובה, כמו שאמרנו. צדקה לעניים, אבל מעשר מדי רבנן יכול לתת לכל דבר מצווה מעבר לעניים עצמם. ואנחנו באים ושואלים ממה שהתחלנו. למה, מה קרה? מה אני חייב להם? מה הפילוסופיה מאחורי הצדקה? מה ההיגיון? עד כדי כך שאמרנו שזה חובה. למה אני חייב? הילדים שלי צריכים את זה. מה פתאום תת לאחרים? זה לא הגיוני בכלל הצדקה. ועוד להגיד שאני חייב, מילא להגיד מי שטוב לב ייתן. אוקיי. עכשיו העיקרון השני של הצדקה שאמרנו, הרעיון שהצדקה היא מפתח לעשירות. בגמרא יש על זה סיפורים מדהימים. מהרבי יש על זה סיפורים עוד יותר מדהימים. אני בדיוק שאני שלחתי, אני גם כותב את השיעור הזה, שלחתי אותו ביום שישי לשלוחים של חב"ד. בחזרה שלח אליי אדם סיפור שהוא שמע אותו מכלי ראשון. היה יהודי הונגרי, לא חסיד חב"ד, שכתב לרבי שהוא עושה איזו עסקה גדולה. והוא מבקש מהרבי ברכה להצליח בעסקה הזאת. הוא בבטח, הוא לא יודע מה יהיה, מבקש ברכה להצליח בעסקה. הוא כאות, אתם יודעים, מראש כבר, לשריין את עצמו, לבטח את עצמו, הוא שלח לרבי צ'ק פתוח. שהרבי יכתוב איזה סכום שהוא רוצה, ושיהיה צדקה, אתה יודע, סגולה עוד לפני, להקדים את המעשר לעשייה. הוא חשב, הרבי מלובביץ', שהוא נתפס כאדם טוב לב, אדם רחמן, מה יכתוב שם? 18 דולר, 36 דולר. הצ'ק נכנס לבנק, הוא רואה שהרבי רשם 3,000 דולר. וזה הסכום גדול, זה לא היה במושגים שלו, הוא מאוד מאוד התרגז. וברגע הראשון הוא בא להתרגז, להגיד, רבי, שמחתי עליך, מה אתה עושה לי? הוא לא היה חסיד חב"ד, הוא הרשה לעצמו להתרגז. ולהגיד, מה, ניצלת את הטוב לב שלי? אבל לצד שני הוא אמר, נו, יהיה ככה לטובה, אני אגרד מפה, אגרד משם, בסדר, יהיה. בעסקה הוא הרוויח 30,000 דולר. אז הוא הבין שהרבי לקח את המעשר מראש. הרבי אמר לו, אני אקח לך את המעשר, ועל המעשר אתה תרוויח 90%. אתה תרוויח פי 10 על מה שאני לקחתי ממך. וככה יש מהרבי סיפורים, כי אצל הרבי הרי מצוות צדקה הייתה כל כך חביבה, הרבי היה עומד שעות על הרגליים לחלק לאנשים, גם לי יש בכיס שקיבלתי ממנו, מטבע את השטר של הדולר, שעות על גבי שעות כדי שאנשים ייתנו צדקה. המצווה הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה אצלו, גם עודד אנשים לתת, למה הוא נתן לאנשים צדקה? לעורר את המודעות, אני אתן לך דולר לצדקה, לעורר את המודעות לאנשים לתת, יש הרבה סיפורים מהרבי על העניין, אז אני רק, בואו ניכנס לתוך העניין, כי בעצם זה כבר כתוב בחז"ל. כמו שנקרא, הגמרא מספרת בתעני דף ת', שרבי יוחנן פגש את האחיין שלו, הבן של ריש לקיש, ילד חזר מהבית ספר, ראש חודש אלול, חזרו ללימודים, רבי יוחנן פוגש אותו באמצע הרחוב, נותן לו צביטה בלחי, ואומר לו, מוישה, תגיד לי, מה למדת בבית הספר? הוא דוד שלו, מה למדת בבית הספר? אומר הילד, השבוע פרשת ראה, המלמד לימד אותנו פרשת השבוע, קראנו, עשר תעשר את כל תבועת זריך. אומר רבי יוחנן לילד, נו, אתה ילד יהודי, אתה צריך לשאול משהו, נו, מה קשה לך במה שהמלמד לימד? לא מספיק ללמוד, צריך גם לחשוב. אומר, לא הבנתי, למה כתוב עשר תעשר? למה התורה חוזרת? אומרים ליהודי לעשר, זה מספיק, למה עשר תעשר? אומר רבי יוחנן, אתה יודע למה? הוא עונה לילד, אתה יודע למה? עשר בשביל שתתעשר. זה, אומרת לך התורה, אם אתה תעשר, אני מעשיר אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, על ה10% שאתה תיתן, אני מבטיח לתת לך פי כמה וכמה. אני מבטיח להחזיר לך, להעשיר אותך על חשבון זה. ומוסיף לו רבי יוחנן מפסוק בספר המלאכי, הקדוש ברוך הוא מוכן שיבחנו אותו לעניין הזה, האם זה עובד. נקרא רבי יוחנן במובן מספר 3, ראה את הילד של ריש לקיש, ואמר פסוק לי פסוקך. אמר הילד, פרשת ראה, עשר תעשר. למה נאמר פעמיים העשר? אמר רבי יוחנן, עשר בשביל שתתעשר ולך תנסה את השם. שואל הילד, מותר לנסות את השם? אמר רבי יוחנן, חוץ מהמצווה הזו שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנו נינה בזאת, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נותן מעשר, אתה הופך אותי לשותף שלך, ואני מבטיח לך על המעשר הזה לתת לך ברכה, עד בלי די, בלי סוף על חשבון הדבר הזה. באה הגמרא במקום אחר, ומספרת שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן על המעשר, ככה הוא לוקח ממי שלא נותן. גמרא מספר, ככה הוא לוקח ממי שלא נותן. זאת אומרת, צדקה היא לא רק המפתח לעשירות. צדקה היא בעיני הקדוש ברוך הוא המדד, האם מגיע לך עושר. לא רק האם תקבל יותר, האם מגיע לך, האם אפשר לסמוך עליך בענייני כספים. אם אתה לא נותן, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לך, אכפת לך כשאני אספר, גם את מה שיש לך. והגמרא מספרת על זה סיפור קשה מאוד, ישראל ברשותך, סיפור טוב מאוד הגמרא מספרת על זה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן, אותו רבי יוחנן, סליחה, מה פתאום אותו רבי יוחנן? רבי יוחנן בן זכאי, שהיה 400 שנה לפניו. רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים אחרי החורבן. הוא היה הרבי של ירושלים מזמן החורבן. הוא רואה מרחוק, שוכבת על הארץ איזו בחורה צעירה, ומנקה גללים של בהמה. היה שם איזה רפת של איזה ערבי, והיא עובדת אצלו ברפת, ומנקה גללים של בהמה. כן, אי אפשר ליפול יותר נמוך מזה. בחורה יהודייה, צעירה, תעבוד אצל ערבי ברפת, תנקה לו את הגללים. מחזה מזעזע, ריחמו עליה מאוד, התקרבו לראות מי. רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי נותן צרכה. הוא אומר, אתם לא מאמינים מי זאת. הוא אומר, אני מכיר אותה, אני חיתנתי אותה. הוא אומר, זה הבת של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה העשיר של ירושלים, שהגמרא אומרת שהיה יכול להחזיק את ירושלים 3 שנים ברעב. היה לו, לא בבנק, לא בהלוואות, היה לו נכסים, מחסני מזון, שיכולים להחזיק את ירושלים 3 שנים, והבת שלו צריכה לעבוד כשפחה אצל ערבים, לנקות גללי במה, אפילו לא אצל יהודים. קורא לרבי יוחנן ואומר לה, תגידי לי, אני חיתנתי אותך. בכתובה של אבא שלך כתב, מיליון דינרי זהב תוספת כתובה. שאם הבעל יחליט לגרש אותך, יש לך ממנו ערבון של מיליון דינרי זהב שאת מסודרת לכל החיים, 50 דורות קדימה. אז איך הגעת למצב כזה שאת צריכה לנקות גללי בהמה? אז היא אומרת, רבי, בירושלים יש ביטוי, מלח ממון חסר. אתה רוצה למלוח את הממון שלך? אתה רוצה להעשיר, להשביח את הממון? תחסר ממנו. תוציא ממנו לצדקה. ואבא שלי לא חיסר מהממון. שמר על הממון, לא נתן לצדקה. שואלת הגמרא, רגע, אבא שלה לא חיסר מהממון לצדקה? אבא שלה, הגמרא מספרת, שכשהוא היה הולך, היו פורסים לפניו שטיחים. שטיח שעבר עליו פעם אחת, לא היה עובר עליו פעם שנייה. היו גוללים אותו ומוכרים אותו, נותנים את הכסף לעניים. אומרת הגמרא, כן, אבל כדי באי לילה מעבד לא עבד. נתן צדקה הרבה לפי המושגים שלי, לא לפי המושגים שלו. לפי המושגים שלו, היה יכול לתת הרבה יותר. ובמילא הוא לא השביח את הממון, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את הכסף. זאת אומרת שאתה רואה שהצדקה פועלת לשני הכיוונים. מצד אחד היא גורמת הקדוש ברוך הוא להעשיר את הממון, ומצד שני מי שלא נותן, היא גורמת הקדוש ברוך הוא לקחת ממנו את הממון, כביכול הוא לא ראוי לו. ואני אוסיף את התוספת האחרונה ונסיים את הנקודה הזאת, והרבי במכתבים כתב, אנשים שביקשו ברכה להצלחה בעשירות, הוא אומר להם, יש לכם דרך. תנו צדקה, אתם מחייבים את הקדוש ברוך הוא לעזור לכם. כי כך הוא הבטיח. אתם מחייבים אותו להפוך להיות שותף שלכם. יש פה הרבה תשובות מהרבי. בחרתי אחת, מדהימה בלשון שלה. אם אני הייתי אומר את זה, הייתם כועסים איך אני מדבר. לשון של הרבי מדהימה. מה העוצמה של צדקה? איך אדם יכול פשוט לפתוח את השערים שלו בזכות הצדקה? הקטע השני במובן מספר 3, מכתב מהרבי מלובביץ' זה עוד לפני שהוא נעשה רבי, בין הפטירה של חמיב להתמנות שלו לרבי באמצע אותה שנה תש"י. כותב הרבי כך, אצל הקדוש ברוך הוא יש שתי דרכים. דרך אחת שקודם נותן כסף, ואחר כך רואה כמה מפרישים לצדקה. הוא נותן לבן אדם הצלחה, ואז רואה כמה בן אדם מפריש. ויש דרך שנייה. שנותנים לצדקה יותר מהאפשרי, והשם אינו נשאר בעל חוב, אלא מחזיר בחשבון פי כמה חלקים. יש לאדם את האפשרות, דווקא כשאין לו, דווקא כשהוא לחוץ, לתת יותר ממה שהוא מסוגל, יותר מהמעשר שלו, ובזה הוא כביכול מכריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר לו פי כמה וכמה. ותראו את הסיום של הרבי. לכן בראותי את סכום הצ'ק. מישהו נתן לרבי צ'ק, ועל זה הרבי כותב לו את המכתב. ראיתי את הסכום שנתתם, כנראה 18 דולר, 36 דולר, סכום קטן. תמהני מה שמרחמים מנכם על הקדוש ברוך הוא. למה אתם מרחמים על הקדוש ברוך הוא? אתם לא רוצים שהוא יתאמץ לתת לכם הרבה, אז אתם נותנים צ'ק קטן, 36 דולר, 72 דולר. מה אכפת לכם שהצ'ק יהיה כזה שהקדוש ברוך הוא ייתן עליו הכנסה שלו בערך? מה אכפת לכם לתת יותר ממה שאתם מסוגלים? ואז הקדוש ברוך הוא יפתח לכם את ערוגות השמיים עד בלי די. וזה לא סתם. קראתי סיפור. פשוט מדהים איך שהדברים היו אצל הרבי אמיתיים. כשהרבי רצה לעזור לאדם להרוויח, הוא היה תובע ממנו צדקה. שוב, תקשיבו, כשהרבי היה רוצה לפתוח לבן אדם את השערים, כשהוא היה רוצה לגרום לבן אדם להפוך להיות עשיר, להצליח בעסקים, הוא היה תובע ממנו לתת צדקה, כביכול למשוך ברכה מלמעלה. אז קראתי סיפור כזה. ביותת כסלב תש"י, לפני כמה? קצת פחות מ-60 שנה, התחילו להרחיב את כפר חבד. כפר חבד היה יישוב ערבי, כמו כל היישובים פה באזור, שלקחו מלחמת השחרור, לקחו מהערבים, הגיעו מתיישבים מרוסיה, התחילו להתיישב. 9 שנים אחרי הקמת, 10 שנים אחרי הקמת המדינה, 9 שנים אחרי הקמת היישוב, התחילו לבנות שם את השיכונים החדשים. האנשים שגרו שם היו עניים, כמו בערך האנשים שיסדו את ראשון, נלחמו על לחמם, לא היה להם כסף לבנות בתים. אז הרבי מאמריקה אסף כסף בשביל לשלוח להם. בהתוועדות הזאת, יוטט כסלב, הרבי באמצע ההתוועדות אמר, עכשיו מתחילים לבנות בניינים בכפר חבד, שכונה חדשה, אני מבקש מכולם לנדב כסף ונשלח להם שיהיה להם בארץ. טוב, כל אחד כתב על פתק כמה הוא תורם והעבירו את הפתקים לרבי. הרבי יושב בהתוועדות מול כל האנשים, לוקח את הפתקים ומתחיל להגיד לכל אחד לתת פי כמה ממה שהוא נתן. לאחד הוא אומר, אתה מה שכתבת פי 2, לשני פי 3, לאחד הוא אמר פי 100, לכל אחד הוא אמר פי כמה. היה שם איזה יהודי אחד שנקלע לשם, חסיד פולין, לא חסיד חב"ד, סוחר יהלומים מאנטוורפן, סוחר יהלומים מהארץ, שהיה סוחר באנטוורפן, מהארץ, מבני ברק, שהיה בדיוק שם בניו יורק. הוא שומע שהרבי עושה מקבית, אז הוא יהודי נחמד, למרות שהוא לא חסיד חב"ד, כתב בפתק 500 דולר. לא הרבה כסף, אבל זה היה המושגים שלו. בסדר. הרבי קורא את הפתק ואומר לו, לא מספיק. תעלה את התרומה. הוא אומר 1,000 דולר. אתה אומר לו, תעלה את התרומה. 1,500 דולר, 2,000 דולר, 2,500, הגיע ל-4,000 דולר, הרבי נעצר. הוא נהיה חיוור, 4,000 דולר, מאיפה הוא יביא? אבל הוא, אתם יודעים, יהודי מתחיל לעשות חשבונות, נו, אני אתן בתשלומים, יפזר את זה ל-24 תשלומים, כל חודש. ואז הרבי ממשיך ואומר, שמי שלא יהיה פה בשבת, מי שלא יהיה פה ביום ראשון, יכניס את הכסף עוד לפני שבת למזכירות. והוא התכוון הלילה כבר לנסוע לאנטוורפן ומשם לארץ. להכניס את הכסף לפני שבת, אין לו דולר אחד, 4,000 דולר, מאיפה הוא יביא את הכסף? לא הייתה לו ברירה, נכנס למזכירות, הפקיד צ'ק, נתן אותו קצת דחוי, אמר, השם יעזור לי, שיהיה מאיפה להחזיר את הצ'ק. הוא חוזר דרך אנטוורפן, היה שם איזה יום אחד לפני השבת, ניגש אליו חבר שלו, סוחר יהלומים, מראה לו איזה סחורה שמציעים לו לקנות. הימים הגדולים של אנטוורפן, בבורסה של היהלומים, מראה לו איזה סחורה יפה שמציעים לו. הוא הבין בזה, הוא אומר, זו סחורה יפה, חומר גולמי, צריך ללטש, סחורה יפה, תקנה אותה. אומר החבר, תראה, הם רוצים הרבה כסף, אין לי לבד, תיכנס איתי 50-50, אני אקנה. הוא אומר, בסדר. הוא אומר, אבל מה, אין לי כאן כסף, אני אחזור לארץ, בני ברק, אני אשלח לך מברק, כמה את העסקה, אני אשלח לך חצי מהכסף. בסדר. יום ראשון שני מהארץ, הוא שולח מברק לחבר שלו באנטוורפן. כמה את העסקה שעשינו יחד, אני אשלח לך 50% מהעסקה. הוא מקבל חזרה מברק. אתה לא צריך לשלוח לי כסף, הרווח שלך בדרך אליך. מה? אומר החבר, אני קניתי את העסקה ביחד איתך, עוד לא שילמתי עליה אפילו. מישהו אחר ראה את היהלומים, רצה לקנות אותם ממני. מכרתי אותם ב-32,000 דולר, 16 שלך. כמה הוא נתן לרבי? 4,000 דולר. הוא קיבל את ה-80% שלו, נתן חומש, קיבל את ה-80% שלו, את ה-P4 קיבל חזרה. עוד לפני, זאת אומרת, כשהרבי רצה לגרום לאדם להרוויח, רצה לגרום לאדם להעשיר, הוא פשוט חייב אותו לתת צדקה. ובזה הוא חייב כביכול, לא חייב, בזה הוא גרם לקדוש ברוך הוא לפתוח בשבילו את ארובות השמיים, כמו שאומר הנביא מלאכי. אז אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד עמוק בתפיסה היהודית של צדקה, ששני הדברים קשורים אחד בשני כמו שנראה. מצד אחד צדקה היא חובה. זה לא זכות, זה לא התנדבות, זה לא תלוי בחשק שלך, אתה חייב לתת צדקה. אבל מצד שני, כשאתה נותן, אל תרחם על הקדוש ברוך הוא. כשאתה נותן, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ייתן מצידו. אז מה הפילוסופיה של הצדקה, מה ההיגיון? אנחנו רוצים לומר דבר מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מהותי, שמסביר את כל העניין מתחילתו ועד סופו. למה זה חובה? ומצד שני, למה הקדוש ברוך הוא מצידו מבטיח שהוא ייתן על זה מיד. אז בואו נתחיל עם סיפור יהודי מאוד מאוד יפה, סיפור ישן לפני יותר מ-200 שנה, אבל סיפור נהדר. היה בפולין רבי אדמור חשוב בשם האוהב ישראל מאפטה. הוא היה בעיירה קטנה בפולין בשם אפטה, אחר כך הלך למקומות אחרים. הוא היה אדם מאוד טוב שעזר להרבה יהודים, יהודים היו באים עם צרות, בעיות של בריאות, בעיות של פרנסה. היה עוזר, מאיר פנים, עוזר לכולם. נכנס אליו חסיד שלו, אומר, רבי, יש לי צרה נורא. אני אדם עני, בקושי מרוויח, אשתי לא מרוויחה, ככה חיים. עכשיו הבת שלי, מסכנה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. כי אבא שלה אני, לאבא שלה אין לתת נדוניה, אין לתת שום דבר. אז ככה מסכנה יושבת בבית. עכשיו סוף סוף ברוך השם מצא בחור שרוצה אותה, היא רוצה אותו. סוף סוף אנחנו יכולים לראות נחת, נראה נכדים מהם, אנחנו מאוד שמחים. אבל מה, אין לי כסף לחתן אותה. מה אני אעשה? התחייבתי נדוניה, התחייבתי את 50% מהחתונה, להשתתף בדירה. אין לי לתת. אז מה יהיה? המחותן נבטל את השידור? איזה צורה יש לזה? והוא בוכה מאוד. הרבי לוקח קלף ודיו, אומר, תשמע, בעיירה הזאת והזאת יש לי חסיד, גביר גדול. אני אתן לך מכתב, אני אבקש ממנו שיעזור לך לחתונה. הרבי כתב, היהודי הזה צריך עזרה לחתונה שלו, אני אבקש ממך לתת לו 300 רובל. זה סכום גדול שיספיק גם לחתונה, גם להלביש את האישה והילדים, גם יספיק קצת לזוג קדימה. באמת סכום גדול מאוד. טוב, הוא שמח, הולך עם המכתב הזה לאותו גביר, הגביר קורא את המכתב, נהיה לו רע, 300 רובל. לחתונה של הילדים שלו הוא בקושי מפרגל 300 רובל. מה פתאום שאני אתן 300 רובל, מה מי אתה, מה אני חייב לך? נתן לו 10 רובל. חסיד אומר, לא, אני לא אצא מפה עם זה. הרבי אמר 300 רובל. בקיצר, בסוף נתן לו 100 רובל, אמר לו, תגיד תודה על זה ולך מפה. החסיד מאוד מאוכזב, 100 רובל זה גם הרבה כסף, אבל כשאתה כבר מתכנן לו 300, אז 100 זה שום דבר. חזר חזרה לרבי ואומר, זה מה שהחסיד שלך נתן לי, 100 רובל. הרבי נהיה מאוד רציני, אמר, תן לי עוד פעם את הקלף ואת הדיו, כתב מכתב לחסיד אחר, שייתן לו 300 רובל. הוא הולך עוד פעם לעיר אחרת, לחסיד אחר, לחסיד שני. באמת 300 רובל היה בשבילו הרבה כסף, זה לא היה המושגים שלו. אבל הוא אמר, הרבי ביקש, אז זה יהיה. תחכה פה, אסף את כל החברים שלו מכל העיר הגבירים, אמר יש פה יהודי צריך לתן את הבת שלו, כל אחד ישים 30 רובל, ביחד נגיע לסכום, והוא יוכל לעשות חתונה יפה לילד. והחסיד חוזר לרבי ואומר, החסיד השני שלך לא יכול לתת לבד, אסף את כולם, סידר לי את הכסף. הרבי מאוד נהנה ואמר לו, סע לשלום, תעשה את החתונה בשמחה. אחר כך, נו, מה קורה? החסיד השני שנתן ואסף, עשה כמה עסקאות והצליח מאוד להתעשר במידה אדירה. החסיד הראשון ששלח אותו, התחיל לעשות טעויות, טעות אחרי טעות, ואיבד את הנכסים שלו. אחרי כמה חודשים נשאר בלי שום דבר. אותו חסיד הבין שזה בגלל הרבי. שהוא, הרבי ביקש 300 רובל, הוא לא נתן את הכסף, ולכן הוא מיד נענש מהשמיים. הוא מאוד מאוד התרגז. הוא אמר, מה הצדקה בזה? אני נתתי, לא נתתי לא רובל ולא שני רובל, נתתי 100 רובל, סכום אדיר, מה אני חייב לחתן לו את הילד? לעשות הכל מהתחלה ועד הסוף, מה ההיגיון בזה? התרגז, נסע לאפטה, נכנס לרבי לחדר ואמר לו, רבי, אני לא רגיל לדבר ככה, אתה הרבי שלי, אבל אין לי ברירה. אני הפסדתי את הכסף, בגלל הקפידה שלך, זה הפרנסה של הילדים שלי. אני רוצה לתבוע אותך לדין תורה. מה זה? מה זה הקפידה שלך, בגללך הפסדתי את הכסף שלי? אני בעל צדקה, גם ליהודי הזה נתתי סכום יפה. אז מה? כי לא נתתי מה שביקשת, אז בגלל זה אני צריך לאבד את כל הכסף שלי? רוצה לתבוע את הרבי לדין תורה. הרבי אומר, בסדר, נאכל משהו, נשתה משהו, תישן לילה כמו בן אדם, שתהיה צלול, מחר בבוקר נעשה את הדין תורה. הרבי כינס את הבית דין צדק של אפטה, והרבי יושב בצד אחד בספסל של הנאשמים, והוא היהודי בספסל של התובעים, והוא מרצה את הטענות שלו. הרבי שלח אליי חסיד, ביקש 300, נתתי 100, שזה סכום גדול מאוד, לילדים שלי אני לא נותן את זה. ובגלל זה אני צריך להפסיד את הכסף, מה ההיגיון? ואז הרבי נעמד ואומר כך. אומר, תשמעו רבותיי הדיינים. לפני כך וכך שנים, אני הנשמה שלי הייתה צריכה לרדת לעולם. הגיעה הלידה, הייתי צריך לרדת לעולם. עכשיו הגמרא אומרת, שלפני יצירת הוולד, כל נשמה, המלאך לוקח אותה לקדוש ברוך הוא, ואומר, האם יהיה עני או עשיר? מה יהיה הגורל? מה יהיה המזל של האדם הזה? כשהגיעו אליי, פסקו שאני יהיה אדם עשיר. שאני אדם עם המון המון כסף. אבל אני אמרתי שאני לא רוצה להיות עשיר. זה יפריע לי במנוע עבודת השם, זה יפריע לי להתרכז ברוחניות, זה יעשה לי הרבה ניסיונות, ניסיון העושר, אני לא רוצה. אבל מה, הקדוש ברוך הוא גזר שאני יהיה עשיר? זה המזל שלי. אז הוחלט החלטה כזאת. שאת הכסף שלי יפקידו בפיקדון, בנאמנות, אצל כמה חסידים שלי. וכל פעם שאני צריך כסף, אני אלך אליהם ואבקש את הכסף. והם ייתנו, הם יהיו הבנקאים, הם ישמרו לי על הכסף. עכשיו אומר הרבי, היהודי הזה הוא אחד הבנקאים. הוא אחד האנשים שהפקידו בשבילם כסף, הפקידו אצלם כסף שלי. כל פעם שאני ביקשתי ממנו כסף הוא נתן לי. נתן לי, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ראוי להיות בנקאי שלך. אז נתן לו ריבית וריבית וריבית על כל הכספים שלי. עכשיו שהוא סירב לתת לי את 300 רובל שביקשתי, אופה, אתה מועל בנאמנות. אתה מועל בכספים שנתנו לך, שכספים שהם לא שלך. כספים של מישהו אחר, של הרבי. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה. אני אחפש בנקאים אחרים. הלך, העביר את הכסף לבנקאי השני, לחסיד השני שנתן מה שביקשו, ובמילא על גבי הכסף הזה הוא הרוויח ריבית וריבית וריבית. וכאן יש יסוד מאוד מאוד פשוט, שחוזר על עצמו בהרבה מפרשים, גם פרשת משפטים, גם לגבי הלוואה, וגם כאן, וזה היסוד שאותו צריך לזכור. הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר, כדי שניתן לאחרים. הקדוש ברוך הוא מראש, בסוף החודש, נותן לנו יותר ממה שמגיע לנו לקבל, 10% יותר או 20% יותר, כדי שניתן אותו לאחרים. זאת אומרת, שמלכתחילה החלק של המעשר או החלק של החומש הוא לא שלנו. מלכתחילה הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר כסף ממה שמגיע לנו לקבל, כדי שנעביר אותו הלאה. היות שהוא רוצה חסד, והוא רוצה צדקה, והוא רוצה שיהיה בעולם נתינה, אז הקדוש ברוך הוא מראש נותן לנו יותר כדי שנעביר אותו הלאה. אז במילא אם בא יהודי ואומר, למה אני חייב לתת צדקה? למה אני חייב לתת לאחרים? זה על חשבון הילדים שלי? זה לא על חשבון הילדים שלך. את המעשר והחומש, אתה נותן את מה שקיבלת כדי להעביר. זה מלכתחילה לא כסף שלך. הכסף שאתה מכניס ליד ונותן לאחרים, זה מלכתחילה לא שלך. זה כסף שנמצא אצלך בשביל להעביר אותו הלאה. אז במילא אני מבין מצוין למה הצדקה היא מפתח לעשירות. קפץ פה. אני מבין מצוין למה הצדקה היא מפתח לעשירות. קפץ, בסדר. אני מבין מצוין למה הצדקה היא מפתח לעשירות, מסיבה מאוד פשוטה אומרים המפרשים. כי אם אתה נותן לאחרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אפשר לסמוך עליך. אתה בנקאי הגון. נתתי לך כסף בפיקדון, כסף בנאמנות, בפי שתעביר אותו הלאה. אתה מעביר את המעשר, אתה מעביר את החומש, אתה בנקאי הגון. אז הוא נותן לך עוד כסף ועוד כסף כדי שתעביר אותו הלאה. אבל אם את המעשר ואת החומש אתה משאיר אצלך, אתה לא מעביר אותו הלאה. תגיד לי, בנק שנתת לו כסף, הוא לא החזיר לך את הכסף, אתה תפקיד אצלו עוד כסף? זה לא תפקיד עוד כסף, תגיד, זה לא בנק נאמן, זה לא בנק הגון. המעשר מעשיר אותנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד, כדי שעוד ניתן לאחרים. אבל אם אנחנו את המעשר ואת החומש מעשירים אצלנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחפש לעצמי בנקאים אחרים. אחפש לעצמי אנשים שאפשר יותר לסמוך עליהם, ויעביר דרכם את הנדבות שלי לאחרים. אז זה האקסיומה. צדקה היא חובה, כי הצדקה זה לא התנדבות. הצדקה זה לא אלטרואיזם, זה לא טוב לב. הצדקה זה יושר. זה לקחת את התוספת שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ולהעביר אותה הלאה ליעד שלה. פשוט לקחת את מה שיש לי ולהעביר הלאה לאנשים שזה מגיע להם. מלכתחילה אני לוקח את מה שקיבלתי. אז במילא לכן הצדקה היא חובה, ולכן אמרנו בשולחן ערוך, שמי שלא נותן, אפשר לכפות אותו לתת. אפשר לקחת אותו, אפשר לקחת את זה ממנו בכוח. מאיפה אני יודע את הרעיון הזה? אומר רבי משה אלשיך, אומר רעיון נפלא. בפרשת ראה, התורה כל הזמן כופלת את הלשון לגבי הצדקה. פתוח תפתח את ידך, נתון תיתן, עשר תעשר. כל הזמן התורה אומרת לשון כפולה, פתוח תפתח, נתון תיתן. כל המפרשים שואלים, למה התורה אומרת כפול? זה לא הרגל של התורה. בתורה כל אות וו, כל אות יוד, כל היי, היא מדויקת לדקויות. מה פתאום התורה כאן כופלת ואומרת, נתון תיתן, תיתן, תן. למה נתון תיתן? זה ספר שירה, פרשת האזינו, מה פתאום נתון תיתן? אומר רבי משה על שחריון גדול מאוד. אדם שואל את עצמו, למה נתנו לי? הוא רואה איזה ברכה בעסק, הצליח לו. הוא שואל, למה נתנו לי? אומרים לך, נתון, נתנו לך מלמעלה, כדי שתיתן. נתנו לך מלמעלה יותר ממה שאתה צריך, יותר ממה שמגיע לך, כדי שתיתן לאחרים. במילא אומרת התורה, לתת לעניים זה מתנה. זה מגיע להם, למה זה מגיע להם? זה לא רק נדבה. זה מגיע להם שתיתן להם, למה? כי את מה אתה נותן להם? את מה שקיבלת כדי להעביר להם. הקדוש ברוך הוא נותן לך שותפות, מראש הוא נותן לך 5-10% יותר מה שאתה צריך להרוויח, כדי שתזכה במצוות צדקה ותיתן לאחרים. אז מילא לעני זה מגיע בתורת מתנה. למה? לא בתורת נדבה. זה מגיע לו כי זה שלו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך מראש לתת לו את מה שמגיע לו. זאת התפיסה היהודית בעניין צדקה. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה בסך הכל מתנהג כאדם ישר. כמתנת ידו. הקדוש ברוך הוא, אוקיי, הקדוש ברוך הוא נתן לך יותר כדי שתיתן לאחרים. בואו נקרא מובאה מספר 4. אומר, בתורה כתוב, כל הזמן לשון כפולה. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, פתוח תפתח את ידך לו. נתון תיתן לו. פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. מה זה הפתוח תפתח? אין בתורה לשונות כאלה. נתון תיתן. מה זה ספר שירה? מה פתאום התורה כופלת? באמת כבר רש"י מתייחס לזה. ורש"י אומר שהתורה רוצה לומר אפילו 100 פעמים. ואנחנו מכירים את זה בבית הכנסת. עוד, אפילו 100 פעמים. נתון תיתן. הוצאת את היד, נתת לעני אחד, ואז בא עני השני. ואז בא עני השלישי, פה וזה קורה כל הזמן, ואז בא עני הרביעי. אתה כבר אומר, די, כמה אני יכול? ואני נשאר בלי כסף בכיס. נתון תיתן, אפילו 100 פעמים. אז זה הפירוש שרש"י מביא, מדרש. האלשיך אומר פירוש דרשני מאוד מאוד עמוק. נתון, נתנו לך, אתה רואה שנתנו לך? תיתן, כדי שתיתן. מראש הקדוש ברוך הוא נותן לך 10% יותר ממה שמגיע לך לקבל בסוף החודש, כדי שתיתן לאחרים. אז זה לא על חשבון הילדים שלך, זה לא על חשבון החסכונות שלך, זה לא על חשבון שום דבר. אתה בסך הכל מעביר את מה שקיבלת בנאמנות, בפיקדון, כדי לתת לאחרים. ולכן לא מפסידים מצדקה. כי זה מלכתחיל הכסף שלא שייך לך. מלכתחיל הכסף שלא היית אמור לקבל אותו. זה כסף שקיבלת אותו בנאמנות כדי להעביר אותו הלאה. ועד רבה, לא רק שלא מפסידים, רק מרוויחים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בנקאי נאמן, עליך אפשר לסמוך, אז אני אתן לך יותר כדי שיהיה לך עוד לתת. הוא כל הזמן צריך להעביר לאנשים. אומר האלשיך, הנה הוא יתברך אוהב עניים. ולמה היא צריכם לעניות? למה הוא בכלל יצר בעולם את העניות? אך הוא רצה לזכות את העשירים בצדקה. הקדוש ברוך הוא רצה שהעשירים, דבר נורא והיום הוא בעצם אומר, העניים קיימים בעולם בשביל העשירים. העניים סובלים, העניים מסכנים, העניים בוכים, למה? בשביל העשירים, בשביל שלעשירים תהיה הזדמנות לעשות חסד. אז שאתה בא ונותן לעני, אתה נותן לו מתנה, את מה שמגיע לו. העני הזה סובל בשבילך, הוא סובל עניות, בשביל שלך תהיה הזדמנות לתת צדקה. אז אתה לא נותן לו את זה בתור נדבה. זה מתנות לאביונים, אתה נותן לו מתנה שמגיע לו לקבל אותה. שאם לא תיתן אותה, אתה מועל בפיקדון של הקדוש ברוך הוא. אתה מועל במה שהוא נתן לך כדי לתת. הוא רצה לזכות את העשירים בצדקה, וחלק העני נתן לעשיר יותר על חלקו. מלכתחילה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם 10-20% יותר מה שמגיע לו, כדי לזכות אותו בצדקה, לזכות אותו בעברה הלאה. נמצא כי משל העני הוא נותן לו, וזה יאמר נתון תיתן. החלק הנתון שהוא עליי, לעלות מזון העני, החלק שנתנו לך מלמעלה, תן לו. ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי משל העני הוא נותן. אל תרגיש רע שאתה נותן צדקה, כי אתה לא נותן חלק שלך. זה לא על חשבון אשתך, לא על חשבון הילדים שלך, זה לא על חשבון אף אחד. זה חלק שקיבלת בנאמנות, להעביר הלאה, ועד רבה אם אתה עושה את זה, אתה מרוויח מהקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה. שמעתי פעם וורט כל כך יפה, מאוד מאוד חזק, לא זוכר בדיוק ממי שמעתי אותו, אבל זה וורט נפלא, שמאוד מסתדר עם מה שכתוב פה. כתוב שכשמצוות מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה שכל יהודי ייתן מחצית השקל, והמדרש אומר, כולם מכירים, שמשה לא הבין. הוא שאל, ריבונו של עולם, מי ייתן, למה ייתן, כמה ייתנו, לא הבין בדיוק מה קורה כאן. הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש. אמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו, מטבע של אש. וכל המפרשים והדרשנים לדורותיהם שואלים, מה זה מטבע של אש? מה הרעיון של מטבע של אש? שמעתי פעם וורט כל כך יפה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תשמע מוישה. הם לא ירצו לתת. כל אחד יתקמצן על חצי שקל. יגיד, מה פתאום לתת? מה אני חייב לאחרים? תגיד להם שזה מטבע של אש. אש, כשמדליקים ממנה נר אחר, היא לא מפסידה. נהיה פה שני נרות. אש זה הדבר היחיד בעולם שלא מפסיד כשלוקחים ממנו. להפך, נהיה יותר. כל דבר בעולם, כוס מים, אם אני אתן לך חצי כוס, לי יהיה פחות, נכון? מחלוקת בין פטורה ורבי עקיבא, שניים שהלכו עם קיטון של מים. אם אני אתן לך חצי, לי יהיה פחות, אני לא אוכל לחיות. אבל אש, אם דולקת פה אש ואני מדליק ממנה נר, נהיה שני אישים. נהיה שתי נרות שאף אחד לא מפסיד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שמצדקה לא מפסידים. כי אתה לא נותן משלך. אתה נותן משל העני, כסף. אם מישהו נותן לך לשמור כסף, אתה מחזיר אותו לבעלה ואתה מפסיד מזה. זה מלכתחילה תוספת על המשכורת, תוספת על השכר שנתנו לך מלמעלה. מה הדבר היחיד? אתה יכול רק להרוויח. אתה יכול להרוויח שהקדוש ברוך הוא יראה בך בנקאי נאמן, בנקאי שאפשר לסמוך עליו, ובמילא ייתן לך יותר ויותר כדי שתיתן לאחרים. אז הצדקה היא לא נדבה. הצדקה היא מתנה. זה הכרת הטוב לעניים. אנחנו מעריכים אותם שהם מסכנים, סובלים להיות עניים בשביל העשירים, בשביל לזכות אותם. מה שבא פה אני, במקום להתרגז עליו, תגיד תודה ריבונו של עולם שאני הוא העשיר, ואני יכול לתת לו, ולא להפך. אתה מגיע לו מתנה שהוא מוכן להיות העני וסובל בשביל העשיר. נסיים בנקודה אחרונה. מהרבי, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. התורה קוראת לצדקה פעם אחת נדבה, פעם אחת מתנה. נכון, אמרנו בתחילת השיעור. פעם ראשונה נדבת ידך, פעם שנייה מתנת ידו. אומר הרבי פשוט מאוד, יש פה שני סוגי נותנים, שני סוגי יהודים. יש יהודי שאין לו לתת. הוא בקושי מרוויח את הפרנסה של הילדים שלו, בקושי גומר את החודש. בא אני מבקש ממנו, הוא מרגיש את זה על חשבון הילדים שלו. באה התורה ואומרת נכון, אתה במקרה שלך זה נדבה. אתה לא חייב לתת, אין לך לתת, אבל תן, תהיה נדבן. אחר כך התורה עולה דרגה. היא מדברת על מי שיש לו, על העשירים, על אלה שמרוויחים יותר ממה שיש להם. אומרת התורה, אצלך הצדקה היא מתנה, הצדקה היא לא נדבה. אתה חייב לתת לעני, כי למה נתנו לך יותר? ושמע הקדוש ברוך הוא נתן לך יותר? כי הוא רוצה שתעביר את זה לאחרים. הוא בחר בך כבנקאי שלו, הוא בחר בך כאיש אמון שלו, להעביר את התוספות שלך לצדקה. אז אצלך זאת לא נדבה, אצלך זאת נדבה, אצלך זאת מתנה. אם יש לך לתת ואתה מעביר לאחרים, זאת מתנה גמורה, זה חיוב גמור שאתה צריך להעביר לאחרים. נקרא ונסיים, ליקוטי שיחות חלק ט' עמוד 288. מהו החילוק בין נדבת ידך למתנת ידו? בשעה שהקדוש ברוך הוא בירך יהודי באושר רב, ייתכן לתבוע ממנו שייתן צדקה. כי העשיר עצמו יודע שרכושו הרב איננו שלו. זה שייך לעני או למוסד תורה וחסד. הוא מונח אצלו כפיקדון בלבד. ובמילא אם הוא רק איש ישר, לא ייטול כספו של זר, אלא יעביר לצדקה את השייך לה. מה שבכל זאת צריך להשתדל, הוא לתת זאת כמתנת ידו, לא בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות כפי שנותנים מתנה. אז אצל העשיר, אתה חייב לתת לעני כמתנה, כי למה נתנו לך יותר? בשביל שתעביר לו. אז זה לא נדבה, זה מתנה שאתה צריך להעביר לעני. אך מי שאינו בעל רכוש רב, עלול לעשות חשבון שהכסף נצרך עבור הוצאות בניו ובני ביתו. אומרת לו התורה, תן כנדבת ידך. גם אם אינך חייב, נדב מצד טוב לבך. הרבי מסיים בנקודה כל כך יפה. סדר הדברים הוא שהתורה מתחילה עם נדבה, ואחר כך ממשיכה עם מתנה. שכן כאשר יהודי נותן בתור נדבה, אפילו כשהוא לא חייב, יותר מאפשרויותיו, הקדוש ברוך הוא הופך אותו לעשיר, שאז הוא נותן כמתנה, אז הוא נותן כסף שמלכתחילה מגיע לעני. הקדוש ברוך הוא מבטיח שיוכל לתת באופן של מתנה, ברווח ובעין יפה הוא נותן. אני אסיים עם סיפור חזק מאוד, שקראתי גם כן, וגם כן באמת מעשיר את הרעיון. יש שליח של חב"ד בסן פאולו, בשם הרב וייטמן. פעם הוא הביא לרבי יהודי מאוד עשיר בסן פאולו, יש הרבה יהודים עשירים כידוע, והוא הביא לרבי יהודי מאוד עשיר. היהודי הזה מאוד התפעל מהרבי, ובלי תכנון מוקדם, הוציא את הפנקס צ'קים, ורשם צ'ק מאוד יפה לפקודת מוסדות חב"ד, ונתן את זה לרבי תרומה. חלפו כמה שבועות, הוא מתקשר לרב וייטמן, הגביר הזה, ואומר, תגיד לי אדון וייטמן, בחב"ד לא נהוג לפדות צ'קים? אני נתתי לרבי צ'ק, והרבי לא פודה את הצ'ק, אני רואה בבנק הצ'ק שוכב. וייטמן התפלא, התקשר למזכירות, אמר, אולי המעטפה לא הגיעה לרבי, אולי הוא לא ראה אותה, אולי התבלבלה, זרקו אותה לפח. אומר המזכיר לו, המעטפה נמצאת על השולחן של הרבי, והוא לא מורה לנו להכניס אותה לבנק. אחרי כמה חודשים, אותו גביר מקבל קבלה מהמזכירות, הבין שהמעטפה הצ'ק נכנס לבנק. חלפו עוד כמה חודשים, ועוד פעם וייטמן נסע לרבי. הפעם העשיר הזה כבר מעצמו אומר, אתה נוסע, אני אשלח איתך מכתב לרבי וגם צ'ק תרומה. והוא אומר ככה בחיוך, מעניין מתי עכשיו יפקידו את הצ'ק, אני יכול לתת אותו חצי שנה מאוחר, אצלכם לוקח, יש דילי עד שזזים. נראה, נותן צ'ק מזומן, נותן אותו לוייטמן. וייטמן מוסר אותו למזכירות. להפתעתו, באותו יום, בשתיים בצהריים, הצ'ק נכנס לבנק. קבל, צ'ק נכנס. למחרת, בבוקר, וייטמן עוד בניו יורק, וקבל מכתב מהגביר הזה. אל תשאל, מבולבל לגמרי, אומר, אבא שלי, אתמול בשמונה בערב בבלגיה, הלך ברחוב, מכונית פגע בו, יהודי מבוגר, זקן, לא רואה טוב, עבר ברחוב, מכונית פגע בו, ובניסי ניסים הוא יצא מזה בשלום, ברוך השם, רק מכות יבשות, ברוך השם, חוזר לעצמו. פתאום וייטמן מנצץ אותו משהו בראש, אומר, תגיד לי, באיזה שעה הייתה התאונה? אומר, בשמונה בערב בבלגיה. מתי הרבי הכניס את הצ'ק לבנק? בשתיים בצהריים בניו יורק. באותה שעה. הוא מבין שהרבי הכניס את הצ'ק כשהוא היה זקוק לישוע. הרבי, זה לא שהרבי חיכה סתם כמה חודשים קודם והפעם הכניס באותו יום. הצדקה ניתנת כשהאדם צריך אותה. כשאותו אדם היה זקוק לישוע, באותה שעה הרבי הכניס בשבילו את הצ'ק, והנה אבא שלו יצא בזה בשלום. אז יותר ממה שהאדם נותן צדקה, הצדקה נותנת לו. איך אומר המדרש? יותר ממה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. העשיר חושב, נתתי צדקה, מגיע לי מוישה גרויס. פי כמה וכמה הקדוש ברוך הוא נותן את זה. הקדוש ברוך הוא מחזיר מידו המלאה, פתוחה, קדושה והרחבה. אז זה מילא יותר ממה שאנחנו נותנים צדקה. הצדקה נותנת לנו, כמו שאמרנו בפתחו של חודש אלול. כל אחד ייתן מה שהוא יכול, יותר ממה שהוא יכול. והקדוש ברוך הוא מצידו ייתן בעזרת השם שנה טובה, מבורכת. כל אחד מה שכל אדם זקוק בכל העניינים.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.